הגענו עד פחות או יותר, אני זוכר, אני נוסע גם לזכר, בעמוד ק"ג ראינו כבר את הסוף, ויש אשר החיים מעשיים. זה לא ראינו? אולי השוב שמתחילה בדיבור המתחיל, החברה הלאומית. נקרא את זה אז מהי בכל זאת מספק, זה בשנה שעברה, ויש הרבה תירוצים כדי לחזור. נחזור רק מהר כדי להיכנס לתמונה, ושלב הבא, כשאני אחד, שבוע שעבר, לא היה שיעור כידוע. שבוע הבא לא יהיה גם כן. טוב, תראו מעניין, השלב הראשון לפני, בעמוד ק"ג, קודם הרב מסביר שההיסטוריה האנושית, תראו זה ביטוי עדין, לא מצליחה להוכיח ש... סליחה, שהניסיון מצליח לצאת לפועל. הבא המציאות לא מאפשרת מצב לא טבעי שהמדע החברתי מנותק לגמרי מהמדע הערכי, חברה שללא אלוקות לא יכולה להזיק מעמד, ההיסטוריה מלמדת את זה, כי הכפירה במהותה מנוגדת בטבע האנושי. לכן חברה שמגדירה את עצמה קטאיסטית, היא תמיד צריכה לחפש איזה ערך מסוים כדי להידבק בו. דיברנו על כך שגם הקומוניזם הפך להיות מצורה טוב, הקומוניזם זה בלט יותר, אבל המרקסיזם שלו, הבסיס של הקומוניזם, נקרא לזה ככה, מבוסס על כך שיש לו איזושהי תפיסה ערכית חברתית יחס לצורה שבה ניתן למתן את המתח החברתי. יש איזו תפיסת עולם, למרות שעוד פעם, בשלב שגם זה לא החזיק מעמד, אז התפרקה, זה השלב הבא, כן. קומוניזם התפרק לגמרי, כאשר כל התקיפות החיים, בסופו של דבר יוצרים, נוצרים, המתחפים איזשהו עולם פנימי, והאנטיות האידיאליסטיות, מגלל הנטייה הנפשית של האדם אל המוחלט, אל האלוקות, זה בשלב הזה. עד שמגיעים לשלב יותר, מתקדם, ויש אשר החיים המעשיים, כן, כבר השתכללו בהווייתם בצורה מעשית יותר, המציאות המעשית מתפתחת, המסגרת המדינית מבוססת ויציבה ומשוכללת, הרב מפרט את זה קצת יותר, כל הצדדים המדעיים והטכנולוגיים תופסים את מקומם הנכון, תכונות החברתיות גם, המוסריות, חומריות, גם וגם וגם מתקשרים בקשר אמיץ ומסודר ומתפתחים ולא מרגישים שום צורך לתת מקום למושג האלוקי בעניין הזה. מעין המצב המדיני החברתי הוא בגדר חי נושא את עצמו, ועד רבה לא רק זה אלא יותר מזה, ההוראה האלוקית שבסופו של דבר מושקפת אין מקום מעמד החברה, שהיא זו שמגירה אותה, אבל בגלל הריחוק ובגלל בגלל שכבר יש את הקשר האמיץ הזה שראינו שכל התכונות החברתיות וכו', איקאה בעצם ריחוקה, היא פחות בולטת, אני כדי להסביר יותר את המושג, איקאה בעצם ריחוקה, היא יוצרת מצב של ערפל, כלומר קיימת, אבל ערפל. דוגמה לדבר כדי להסביר את המושג הזה, כולם יודעים שהשעות הכי קשות לנהיגה, השעות דמדומים, נשתיים ונשתער בעברית תקנית. כלומר, האם זה בין, האם זה בבוקר, מי שקם בשעות האלה, ואם זה ב... בין השמשות, מי שעוד לא הלך ראשון בשעות האלה, כן, כדי שאתם גם כאן וגם כאן נראים. בכל אופן, והסיבה לכך היא פשוטה, משום שאור השמש איננו מספיק מאיר, ולא רק זה, אנחנו נשלים את עצמנו שאנחנו רואים. זה שדה הראייה מטושטש מאוד. אגב, אז מדליקים את התאורה של הרכב, היא לא, והיא לא משפיעה שום דבר, כן, האור לא חוזר אלינו, כן. לא, אנחנו לא יכולים לזהות אותו, וכיוון שכך, השלעה שרואים, כן, זה גם סטטיסטית ככה, שיש לנו יותר תאומי דרכים, עוד שיש שמסבירים בגלל שהעיפים יותר שיהיה, אבל כל אחד יודע שצריך דריכות יותר גדולה. למה אני אומר את זה? משום שיש מצב של אור והיעדר אור, מצב ביניים. מצב ביניים זה מה שהרב מדבר כאן. אור שבגלל הרחוקו הוא כהה, הוא קיים, אבל הוא חלש. הוא חלש, ממילא הוא נותן אשליות של, של הערה, ולפך הוא מחליש. הוא מוריד את המוטיבציה, והדת נתפסת במקום כדבר בונה, כדבר אפל, שלא מסוגל לפתח את החיים, כמו שהרב כותב כאן. אגב, היסטורית זה נכון, היו הרבה אומות שהעניין האלוקי חנק אותם, אבל שלהם באיזה שלב, נדבר על זה, שלא התאים להם. עד אשר אך מחשקים ומאומות ימצא החברה המתוקנת. איפה היא תמצא אותה? רק בכלי מכשירה הרחבים וצרכי התרבותים הרבים, אם לאור כזה תחפוץ אליה באופות חיה. כלומר, אם בסופו של דבר תכופף את כל השאיפות החברתיות והטכנולוגיות, כל מה שדיברנו קודם, כלפי העניין האלוקי, במקום להיבנות מזה, אז יוצא בדיוק מצב הפוך. זה מחליש אותה, משום שזה לא נותן לה קריאת כיוון, ולא אוריינטציה, ולא מוטיבציה, ובמקום לפתח הוא חונה כל הזמן. כן? או מה שמענו, המצב של חשיכה זה מצב שאדם יודע להסתכל במצב של חשיכה, הוא מבין מה הוא לא רואה. מצב שלו זה מצב שלו, מצב ביניים הוא בדיוק האמצעי שהוא מעיק, האור הקיים מפריע, הוא לא מתמצא, כי זה לא אור ולא חושך, משהו לא פה ולא שם. ומכיוון שכך, אז זה גם, זה בדיוק מה שקורה לאומה בשלב הזה, זה שלב אחרי השלב הקודם, הוא מאיר ומאיר קצת, ואז יש תחושה שהוא חונק ולא מאפשר לצד החברתי להתפתח, מנסים לדחות אותו. ואז תסוב הלאומיות אחורמית, כוונה היא מתנתקת מהרעיון האלוקי, מפנה לו גב, מסתובבת אחורנית, מפנה עורף מלשוננו, לא הולכת אחורנית, מסובבת, מפנה לו עורף ומנסה להשתחרר כל הזמן מאותם צדדים אלוקיים ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, הרעיון החברתי בלבד, בתור דבר שהוא עצמאי ומנסים באמת להתנקר מהרעיון האלוקי, זה מה שנקרא בגדול, נראה זה בהמשך. ההפרדה בין דת למדינה, יותר בהמשך, או אולי לפני זה היסטורית. תרבות של כפירה, אתאיזם, כן, שקורה לפעמים באומות מסוימות, נראה בהמשך שזה פחות או הפרופיל של אומות שקרסו היסטורית בשלב הזה. ולא תובע עוד לפנות עוד מקור הווייתה היסודית, לקבל הערה משמה, שהוא הרעיון האלוקי מנסים להתנתק מזה, אבל זה לא עניין של יום או יומיים, זה לא שבתו יום המדינה לא מחזיקה מעמד. לוקח את הזמן עד סוף הפרק שבו הרב מתאר מה קורה. אז תפגוש לראשונה הלאומיות במעמד הזקנה והחולשה. כלומר, כשהחומר הוא הגורם הבלעדי בחיים וכל שאיפות האדם סובבות סביב אינטרסים ולא יותר מזה, בלי מגמה ובלי אלעל ובלי אידיאל ואין ערך מוחלט, אז יש אין מוסר, אין חזון, אין הגדרה מה משמעות הקיומיות, משום שלא ברור בעצם משמע צריך את זה. וצריך לזכור דבר אחד, שהחיים החברתיים זה דבר נפלא, אבל האדם הפרטי משלם מחיר יקר מאוד מזה שהוא משתייך עם מסגרת חברתית. הוא כפוף במערכת חוקים שמגיעה, הוא משלם לחברה, והוא לא תמיד הוא מקבל ממנה את מה שהוא משלם. כל מערכת חיים חברתית, מה שבאמנה החברתית, המדינה איננה חברת אחרית, כולם מכירים את זה, מרות ישראל, זה ביטוי מהמנה החברתית של רוסו, מדמים את החיים המדיניים, החברתיים, הציבוריים, למעין פוליסת ביטוח. עכשיו צריך לזכור שפוליסת ביטוח זה, אתם מבינים מה אני מתכוון, כן? זה מוריד מהמשכורת כל חודש, כן? יכול להיות סכום גבוה מאוד, כל מה שמשלמים, הכנסה וביטוח לאומי, וכולם מתבוכים על זה כידוע, כי זה סכום. ספורט לאומי לדעות על זה. אנו, אבל בסופו של דבר, כל אדם מגיד שהוא מקבל את זה חזרה. כי תמורה זה שאנחנו משלמים ניסים, אז יש ציוד לצבא. זה לא בא מהתורמים של דובי וייס, אתם. אתם לא מסוגלים לתרום את זה, כן? אז כתוצאה מזה יש כבישים ובתים ומה שנכון, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. זה א', וב', עוד דבר צריך לזכור. כולם, אני בדוגמה עשתה מעשית. אני הולך הלאה לרוסו, מה זה פוליסת ביטוח שרוסו התכוון לזה? כולם משלמים, דוגמה לדבר, ביטוח לאומי. זה חוק. כמות לא, אחוז לא מבוטל מהמשכורת, המעביד והעובד. ולא כולם מנצלים אטום את מה שהם שילמו. זאת הנחת יסוד שאם X מיליון אזרחים משלמים את הביטוח הלאומי כל חודש, אז 10% מה-X הזה מקבלים את זה אחר כך. שהם צריכים איזה כל מיני הוצאות שהמדינה מכירה בהן, הוצאות ביטוחיות שהמדינה מממן, ביטוח לאומי. אז יגידו 90%, אז למה אני משלם כדי לממן את האחרים? כן, אמר פלוני אלמוני, אני מעולם לא יוצא לחופשת לידה, יש דברים כאלה, ואני לא עושה מילואים, גם יש דברים כאלה, אז בעצם אני אף פעם לא מנצל את הביטוח לאומי. כן, תמורת זה, האחרים מקבלים פשניים. אז רגע, אולי אני לא אשלם. טוב, זה לא שייך. כי א' משתי סיבות, כי אף אחד לא יודע אם הוא יש שייך לאחוז שמקבל או אחוז שמשלם, במקרה שלי דווקא כן, וב' דבר נוסף, נכון, כל אדם מוכן לשלם את המחיר החברתי הזה, כי זה שתמורת זה הוא מקבל מערכת פוליטית, צבאית, כלכלית, כלומר, יש, זה כדאיות, אבל כשזה בנוי על בסיס של כדאיות, בשלב מסוים, אם אין בזה תוכן, ערך, מוסר, צדדים ערכיים, וכו' וכו', בשלב מסוים האדם לא מבין מה הוא רוצה. ומנסה להתחמק מזה. לא לתרום לחברה, אני לא מדבר במובן היומיומי, כן, במובן ההתנהלותי הכללי, לא לתרום לחברה, להתחמק מכל האחריות חברתית, אין ערך על עמות מס, מילואים וכו' וכו'. כי ברגע שאדם רואה ערך בצדדים הלאומיים, הוא מבין, זה חלק מהמערכת הלאומית, זה כמו במשפחה. זה לא משפחה, אדם עובד, הוא לא שואל את עצמו, ריבונו של עולם, למה אני מביא משכורת הביתה, ורוב האוכל, הילדים אוכלים, ואני פחות, כן, אף אחד לא שואל את השאלה הזו, היום זה נורא אם כן. הרי תקנת מזונות, סליחה שאני מביא רגע למסך כתובות, סליחה הקודם לא הייתם, סליחה הבא אני מקווה שתהיו, אבל פחות אין שם באמצע. תקנת מזונות, הרי תקנת הרבנן, שאדם צריך לזול את אשתו ואת בניו, תקנות שונות, זה בסוגיות שונות בפרק שביעי, אבל לא משנה, יש תקנה כזו ויש תקנה כזו. שאלה, אני סתם שואל שאלה, שאחרונים מהורים, עד שהייתה תקנת מזונות, אדם לא זן את אשתו, לא הביא אוכל הביתה, כשבלא הייתה תקנת מזונות, אדם בא הביתה עם המשכורת, ואכל, 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 ואיתו רק בשלה, וכשיצא קצת לטעום על השניצל שלו, לא, זה תלחידי משהו, אני עובד, את לא עובדת, מתבטלת כל היום. טוב, לא הייתה אהבה מינה כזאת, אז למה היו צריכים לתקן תקנת מזונות? השאלה היא, התשובה היא לא כדי לתת אוכל, כדי לתבוע תביעה כלכלית, ממונית, כן? להפוך את זה למחויבות ממונית, לא רק למחויבות מוסרית. מה אני אומר? טבע האדם, מיד נגיע לעניין שלנו, כן? שלא ליצור הפרדה בינו לבין בני ביתו. נלך ונרחיב את זה, מעגלים מעגלים, זורקים מבין הים, יש כמה מעגלים. נגיע למעגל הרחב ביותר, זה גם השאלה הלאומית, כן? כשיש ערכים, כשיש ערך פנימי, כשיש עולם עם חזון, עולם אידיאליסטי, אז המושג של התמסרות למען החברה הוא אבן יסוד, הוא טריוויאלי, הוא בערך כמו התמסרות למען המשפחה. במצב השלם, מצערים היום גם זה לא קיים, איתם. אבל ברגע שאין ערכים, מתנתקים מעולם הערכי, אז גם זה נחלש. ואז מתחילים לשאול שלא בשביל מה צריך לפעד את המערכת החברתית. זה רק עול, ולא יותר מזה. וכאן המדינה מתחילה להתפרק, כן? אבל לפני זה, זה לא מיד. צריך לזכור, יש עדיין מה שהרב קורא לזה כאן. זה מה שהרב קורא לזה קודם, מעמד זקנה וחולשה. זאת אומרת, הלאומית נחלש. את רוצה לשאול משהו? כן. כן, אני מקבל, כי שמעת הרבה. בסדר, אז מה מסביר שישנם דברים שהם בטבע האדם, שהגמרא אומרת, אולי הזכרת את זה איתכם, לא זוכר, אם כן, אז פעם שנה, אבים לו אז פעם ראשונה, שכשיעקב הגיע, ויעקב שלם עיר שכם, הוא אומר שבת, תיקן להם שווקים, תיקן להם מצבעות, תיקן כמה דברים. בואי נשאלו להם, יעקב אבינו, מה הוא עשה בבורסה, תיקן מטבעות, והיה לו בסטות, קבלן של בסטות, בואו נסה להבין מה היה שם. בשביל מה צריך לתקן שווקים ומטבעות, ועוד כאלה דברים אחרים. זה יותר מזה. כלומר, העובדה היא, וזה אני חושב שהזכרתי אתכם, או אולי לא, אני מתאים, כל זה כל מי, חלק גדול מזהות לאומית צריך לזכור, זה הצד, לא פחות ולא יותר, הכלכלי. המטבעות, שווקים, כסי ייצור. כן? עכשיו, זה לא רק בגלל, זה צריך לזכור, זה לא רק בגלל ההיבט הכלכלי של הדבר. מבחינה כלכלית, תאמינו למדינת ישראל, היה עדיף לסגור את החקלאות, להפוך את כל שטחי החקלאות לשטחי נדלן, יהיו עוד 200 אלף סניפים של קפה, ואני לא יודע מה, וכולם יאכלו כל היום. והחקלאות זה עול כלכלי, אבל כל מדינה רואה אספקת הייצור לא רק צד פונקציונלי תועלתי, אלא צד מהותי, ערכי, אנחנו מספקים לנו את המזון. אגב, אני לא מייחס לצדדים אחרים, שאי אפשר לסמוך על תראו מה קרה עכשיו באוקראינה, כן? החיטה של ישראל כולה, היא לא גדלה בארץ, החיטה שגדלה בארץ מייצאים אותה, הלחם זה בא מחיטה שבא מאוקראינה. תראו איזה בלגן יש בגלל המלחמה שם. אתם יודעים למה? כי החיטה בארץ היא גסה מדי, לא פסטו, קשה לעשות מן הלחם. עושים מנה או פסטות או מצות, כן, זה כן אפשרי, כן? אבל עיבוד של לחם, קמח רך יותר אי אפשר, יש הסכמי חליפים בעולם, זה די מקובל, העולם הוא כפר גלובלי, כן? תחנת הקמח המפורסמת של משה מונטפיור, בימין משה, כולם יודעים איזה, לא רק אתה שתגר ליד אל אחרים, היא לא יותר מה שפרנסה את האנשים, היא נתנה להם תחושה שהם עובדים, היא יצרה הפסדים כל חודש, כי לא יודעים מה לעשות עם החיטה הזאת, כן? אבל אנשים יצאו עם הרגישה שהם עובדים, קמים בבוקר לעבודה ולא רק הולכים ושותים תה ומקבלים את שפי בן הארצות עובד, כן? אז זה מה שמונטפיור רצה. למה אני מזכיר את העניין הזה? כי מדינה לא בנויה רק על תחשיבים כלכליים. מדינה מבנויים על מדינה, וכנה זה נקרא שווקים תיקן להם. כלומר, יעקב אבינו הטביע את זה באומות העולם. שם זה התחיל. עכשיו, למה דווקא יעקב הטביע את הצורך הלאומי, הקשר בין כלכלה לבין אידיאליזם לאומי, למה זה התפקידו של יעקב? זה שאלה מרתקת. זה תפקידם של אומות העולם. למה דווקא יעקב? טוב, זה צריך ללמוד בעין היה שם. כנה לגבי מטבעות. צריך לזכור שכל מדינה חלק בלתי נפרד מהזהות הלאומי זו מטבע שונה. תסתכלו מה קורה באירופה היום, כן? עם כל הרצון בשביל להוריד מחסים ועלויות של הספקת סחורה ממדינה למדינה, מה שנקרא האיחוד האירופאי, יש לכל מדינה יש מטבע משנה, חוץ מהמטבע האירו. אף מדינה לא מוכנה לוותר על המטבע. בזמנו בארץ, שמעתם, המשבר המניות הגדול, בשנות ה-80 המוקדמות, היה כאן תנאי אינפלציה איומים ונוראים. אפשר להביא לך רגעת, חסרני חברים אמרו לך, מה היה כאן, כן? פה כאן תנאי אינפלציה, ולא הצליחו לעצור את זה. וזה הגיע למצב אבסורדי, שאני רוצה להזכיר את זה כבר, אני מזכיר את מה שקרה באירופה במלחמות העולם. אנשים פחדו שזה יגיע לזה. ולמצב של אינפלציה שאי אפשר לשלוט עליה. כן, והבדיחה הייתה שבין פעם אדם הלך לשוק עם ארנק ומילא את הסל מצרכים, אדם הלך לשוק עם סל מלא כסף וחזר עם ארנק עם בתוכו עגבניה אחת. כן. לא הגענו לזה, אבל זאת הייתה בדיחה. והצליחו לבלום אותה. למה אני מספר את זה? זה לא היסטוריה. אבל כי היו עוד מחשבות, אלו רעיונות, מי שהצליח לבלום אותה, שר רוצה מוכשר מאוד, שלא מספיק מוכרים לתודעה על זה. אבל בכל אופן, היו עוד מחשבות לעשות מה שנקרא דולריזציה. דולריזציה פירושת דבר להעביר את כל העסקאות בארץ מלירות, שקלים, שקלים חדשים, בגלל זה החליפו מטבעות כל הזמן, כן? פעם היו לירות, אחר כך שקלים, אחר כך שקלים, פשוט הורידו אפסים כל הזמן. זה היה בלתי אפשרי, זה לא נכנס למחשבים שעוד לא היו. ובכל אופן, הדולריזה, לבוא לעבוד עם דולרים, ואז אתה כפוף לשוק האמריקאי. המחירים כאן לא משתנים, אין אינפלציה. תשמעו, זה פתרון גאוני. פשטות בגאוני, זה גאון פשטותו, אבל אתה יודע, זה התנגדות מקיר לקיר בארץ. לא מבטרים על המטבע. ושוב בעצם, למה? למה לא לעשות עסקאות בדולרים? למה להתעקש להזיק את השקלים או את הלירות, השקלים החדשים דולרים? התשובה היא שזה חלק בלתי נפרד מתפיסה לאומית. וזה אנחנו מדברים כאן, כן? ולכן אנחנו מדגיעים, יש בשלב הראשון, נמשיך הלאה, הכוח המכני משלם, סליחה, משמש עוד משך זמן את אותה מוכנה הקיבוצית. יש אנרציה, כוח האנרציה, כוח מכני. כלומר, מה שמחזיק כל הזמן את המכונה הקיבוצית, זה המטבעות, השוק המוניטרי, השווקים, הצדדים החיצוניים בלבד, אבל לשד החיים ילך לרפא, אבל המקור הולך ונחלש, כן. מה זה?
במסרים יש לי בלאומיות לא ללכת מטבע ולהצמין זה כאילו...
כן, מוסרים. תראה, אף אחד לא שאל אם זה מוסרי. אבל זה היה טריוויאלי. לא שאלו למה זה מוסרי. זו שאלה נכונה, אבל לא שאלו את השאלה הזאת. השאלה למה לא שאלו את השאלה הזאת, משום ש... מה זה? כן, בדיוק, אתה לא יכול, כלכלה לא בנויה רק על מוסריות, יש דבר שנקרא ללימודי כלכלה, נקרא יד נעלמה, זה מושג כלכלי קלאסי, שלא מצליחים, לא מצליחים את הנוסחה, איך החברה מבססת את השוק, וכל חברה מבססת את השוק. אין דוגמה מעניינת לעניין, אבל עוד פעם, צריך שזה יהיה בהקלטות, אבל הנחת יסוד שבכל חברה לאומית ובארץ זה עוד יותר לא היה מצב שכל בוגר תיכון ללמד רפואה, כי אם כולם ללמדו רפואה מי הוא הנהגים של אמבולנס וכו' וכו'. יש יד נעלמה שקובעת כל הזמן איכשהו מבססת בין הצרכים הלאומיים לבין המימוש שלהם. קובעת כל הזמן את ה... אין מעורבות למעלה. המדינה היחידה בגלל הסיפור הזה, שהייתה מנוטרלת לגמרי מכל עולם ערכי לחלוטין, זה הקומוניזם, רוסיה. ורוסיה שלטה על השוק בגלל זה, והייתה לברירה. ולכן מצאנו מצב שבעלייה הגדולה מרוסיה בשנות ה-90, כמות המהנדסים הייתה שם בלתי פרופורציונלית לכמות האנשים שם. ולא היה להם עבודה, גם שם לא הייתה להם עבודה. כי המדינה השתלטה, היא לא הכירה ביד הנעלמה הזאת של השוק. למה? משום שיד הנעלמה בנויה על מוסר פנימי, שאיכשהו יש כל מהמדיסות של כוחות. אצלנו זה עוד יותר מזה, כן, זה לא נכנס עכשיו להבנה מזה בברק הבא. אז זה מה ש... וזה שאלה, אם זה מוסרי או לא מוסרי, אני לא יודע אם נכון להכניס את זה בכלל לשאלה אתית, לשאלה הזאת. זה מצב נתון. כמו לשאול אם זה מוסרי לקחת מיסים, זה לא שאלה נכונה, כי ברגע שאתה חי בדעה, אתה משלם מיסים. שאלה הפוכה, אם זה מוסרי להעלים מס, כן. לא מגבות מס, כן. ברגע שאתה מכניס שאלות אתיות, אתה מפורר את המדינה, כן.
בשקל זה לא סמלי כאילו?
זה הרבה יותר מסמלי.
זה לא כאילו דברים שהעמקים כזה...
זה הרבה יותר מזה, וצריך להבין מה המקור. הרב עוסק בזה בעינייה, בעניין של שווקים ומטבעות. כדאי לראות שם. זה הרבה יותר מסמלי. אצלנו המטבע מצטייר רק בתור כוח קנייה. אומר לי, תלך עם דולר, תלך עם סנט, תלך עם שקל. זה הרבה יותר מזה, וצריך להבין למה. זה שאלה מרתקת, למה? כמו שאתה יכול להגיד אותו דבר, ו... לא רוצה להשוות, כן, אבל מבחילה בלי לפגוע, וזה לא גזענות. עם 5 קושים מבשים את מדעי נבחרת מהכדורסל של מכבי תל אביב, למה הם במכבי תל אביב ולא במכבי לונדון? כי שילמו להם יותר מכבי תל אביב. אז כולם אוהדים שלהם, מגשימים את החזון הציוני, ועוד יחפשו פסקה באורות על קדושת ההתאמנות אז בכלל, כן. אולי בגימטריה זה מכבי תל אביב, אבל, ואין לזה כל הצדקה. אבל לא ב... אישית שכלית, אני גם לא מבין מה זה הטירוף הזה, שכל ההעדה הבלתי משלטת לספורט, שבעצם אדם במקום לעשות ספורט, הספורט הזה יכול גרעיני מול הטלוויזיה, אני פה כפה לי פעם, אני אצעוק, כדי להודד אותם, אולי שומעים אותו, אבל זה פטריוטי. שלכן צריך להיזהר עם כל הזלזול שלנו והציניות שלנו, היא נובעת מאיזה מקום. זהו, אין איזה הסתובב. אדם שגר בירושלים לא ירגיש מוזר אם הוא רואה את קבוצה מתל אביב. על אדם שגר בארץ הוא לא יעיז לעוד קבוצה מחוץ לארץ. קבוצה לאומית אני מתכוון. הציודה מספר שהוא נסע, יש בצמח צבי, מלחמת העולם הראשונה, הוא נסע באונייה וברקע הוא ראו אונייה, חוקה. מה זה חוקה בראייה של פעם, באמצעי ראייה, לא יודע. ראו את האנטנות שלה, ספינות של פעם. תעתנו, תתנקלן את האנטנות, לא יודע מה זה, אני חושב שזה המניח שזה לא, זה המפרסים, בכל אופן. לא, אז אנטנות גבוהות, והתווכו שם החיילים על האונייה, החיילים האוסטרליים, תנו זה אוסטרלית, או החיילים האוסטרליות, תנו זה שלהם. אז הוא כותב מכתב לרב, לאבא שלו, בין יתר הדברים, הוא מספר את הסיפור הזה, סיפור בצמח צבי, ושחפשו בתאריכים במקביל, בעיגות ראייה, הרב כותב, זה דבר תגיע לעולם הפטריוטות הזאת. וזה שאנשים כל כך התלהבו לראות ספינה ששייכת לצבא שלהם, כן? טוב, זה טבעי לעולם. והפטריות הזאת התחילה אצל יעקב, והיא כל הזמן מתחזקת למה יעקב ולא אחרים. זה שצריך ללמוד אותו, כן? והתחיל עוד קודם אצל אברהם, צריך לזכור, הגר, אני הולך הלאה, כן? אמרתי לדבר בראשית די בנוי על הליין הזה, על הקו הזה אחד. הגר עצמה, סליחה, מי זאת הייתה? ביתו של אבי מלך. מה שמביא את זה? שאחרי שהיה את הסיפור עם אברהם ושרה ואבי מלך. מה? לא שומע? לא, זה אבי מלך, אתם שומעים, כמה שם זה. בת פרו, כן, זה פעם השנה זה הפרו, אתה צודק. נגעים גדול. אמר לו, מופלא שתתאבקי, ותשתפקתו של זה, כן. עכשיו, שלב הבא. כן, אחרי ביום שיצחק יצחק בא, נסים לזכר בפסוקים, מבור באר לחי רואי, מבור לחי. הוא בא ממקום מבור, מה זה בור? בא, מאיפה הוא בא? אז המפרשים כמו רש"י מעידים על כך שהוא בא לחי רואי, תנסו להיזכר מה היה שם קודם. אגר וישמעאל הגיעו לשם, כן, פרשייה קודמת. אז הוא אומר, שהנה חינמי, שברגע ששרה מתה, הלך יצחק, והיו את אגר, הוציאו את הלאבא שלו. הוא קורא כאן דבר, שילך, יצחק היה שעת חן של אבא שלו, וחדש. ואגר עצמה, כתורה, והשימה שהיא קשרה את עצמה, כלומר, לא חיכתה לאברהם החדש. עוד רשי אחר שם, כן? ולאחר מכן, בא יצחק, ויצחק חוזר מן השדה, יושב על הסיפור שם, ורבקה רואה אותו ונופלת, וזהו. ובאותו יום היו שתי חתונות, זה מה שיוצא בפסוקים, אברהם והגר ויצחק ורבקה. וכאן החז"ל מתארים לנו בצורה צבעונית וקצת פלסטית את כל העניין, זה לא במקרה, משום שאומות העולם נדבקים בנו, הם מקבלים מאיתנו את הזהות הלאומית שלנו. חוצה מהדבקות איתנו, הם בעצמם מפתחים זהות לאומית שונה לגמרי. וכאן העניין האלוקי נכנס אלינו מסדר היום. ולכן יעקב תיקן את כל התקנות האלו יותר מאוחר. ברגע שיעקב הופך לאומה, מתפתחים אומות חדשות. ויעקב הוא זה שמשריש את הידיעות הלאומיות, נאמר בלשון הרב כאן, יוצר את הנקודת החיבור בין הידיעה האלוקית לידיעה לאומית. וכל החומה שלאחר מכן נעשה בדיוק על הציר הזה. של הרצון של האומות להשתחרר מאיתנו ולהדבק בנו. להשתחרר בנו, להדבק בנו. שני החולים הם מגיעים לארץ ישראל בשנת ה-40, אז עמון, מואב, לפי סדר, כולם מנסים לעצור לנו, לבלום אותנו להיכנס לארץ. כן, זה לא במקרה העניין הזה. כן. הייתה אימפריה עצומה, בוודאי. הייתה אימפריה עצומה, אבל הייתה חסרת כל הערכים מוסריים. הם רצו לבנות אותה בתור אימפריה שונה לגמרי, ששואבת את כוחה מישראל. ולכן גם שלמה נסע את בת פרעה לאחר מכן.
לא, מצרים גלעד.
כי לפנינו, כן, כן. היא התקדמה לנו כאימפריה. נכון, אבל ברגע שפגשו את אברהם, השתנה משהו בכל תפיסת העולם שלנו. לא משהו ציטט אותו. השתנה משהו בכל תפיסת העולם שלנו. ומאז הם למדו שיש משמעות לאומית שונה. לא רק פונקציונלית. המדינות העתיקות היו באמת, מי שרוצה לראות, אני לא רוצה לחרוג מכאן, אבל דוגמה לאיך התנהלו מדינות עתיקות, מבחינה מוסרית, הדוגמה הקלאסית שאפשר קצת לראות איזה דוגמה עם סין. הייתי צריך לראות איזה סין. כן? ולמה אני מדגיש סין? כי סין, נראה את זה במאמר של הכוזרי, סין זה חלק העולם היחידי שלא פגש את ישראל. מהודו ומזרחה, אותם 90 מעלות, בהודו מתחילה, נראה כאן, שנדבר על הנצרות. הנצרות הייתה באירופה, בפרק הבא, האסלאם הגיע לאזור שלנו, אזור הפער, הסער. כן, כן, זהו לפני זה. ממערב הודו, שזה תת יבשת, ועד יפן, יפן אגב מזרחית לסין, שאתם את זה נראה לנו הפוך, לא היה להם קשר עם ישראל. והכוזרים אמר שהם מסביר למה זה בגלל הקו התאריך. זה סיפור מאוד מרתק מבחינה אסטרונומית למה לא היה. זה לא מקרי. על כל פנים, כיוון שגר בסין התפתחה תרבות, חסרת כל השפעה עם אומות העולם. המדינות האחות כן השפעו עם אומות העולם. בצורה שונה. בעקיפין, לא דרך ישראל, בעקיפין. סין, בגלל חומת סין, הייתה מנותקת מכל השפעה, הייתה בתרבות בלתי מוכרת, שלא הייתה מוכרת בכלל. ואינם פילוסופים לא מוכרים. וכשלאט לאט החומות איזשהו קרסו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, אז התגלו הרבה דברים, והתחילו יחסי חוץ, ומהו ציטון גם מיתולוגי. אחד הדברים המעניינים שם, זה מה שאני רוצה להדגיש, שאומה מאוד 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 בגלל העניין, זה מאוד אכזרית. מאוד חסרת כל עקיבות מוסריות שם. היה שם לפני כמה שנים, אני לא זוכר אם זה הייתה אולימפיאדה, אומה הגביע הלאומי. הם לבין, מה זה? אולימפיאדה זה היה בסין, המודיעון. היה משהו שם. אירוע בינלאומי, בנו שם תוך שנה אצטדיונים שבאירופה לא מסוגלים לבנות בקנה מידה כזה, בהיקף כל כך מלא ובמהירות כזאת גדולה. כולם התפעלו מהטכנולוגיה הסינית. זה לא טכנולוגיה. הם פשוט חרשו כפרים שלמים. ולא, א', לא נתנו פיצויים למי שעזב את הבית, ובאמת גם פעמים לא זמן לתת פיצויים, פשוט הורגים אותם שם. בנו מצורה מהירה, פועלים שעובדים 24 שעות ביממה, בלי זכויות סוציאליות. העולם לא מכיר דברים כאלה בכלל. מלחמת העולם השנייה, האמריקאים שנפלו בשבי, היפנים והסינים, סבלו הרבה יותר משהו בגרמניה. לא שאני בא ללמד כפסות על גרמניה, אין לנו קומצה, גרם של זכות, כן? אבל שם זה למה אני מדגיש את זה בידיים הנקודה הזו. הם מזכירים את מצרים של פעם, כן? לא עליהם שום מגע עם עם ישראל, והמוסר שלנו היה מוסר בלתי מוכר לנו. אגב, עד היום בסין יש כל נטענות, מי שמכיר את הסיפור הזה, מהניסויים שעושים לבני אדם חיים, כן? יש שם בנק איברים, דברים שלא ברור מה קורה שם. הרי הם פעמים שיש להם בנק איברים חיים, לוקחים בני אדם, מכניסים את הרקולים, וכוח מוריד מהם איברים לצורך השתלה. וכל הדברים לא ידועים, כי הם לא רושמים את הדברים ולא כותבים אותם. היום הוא היום סין בבעיה גדולה מאוד בגלל מיעוט אוכלוסין. אז מנסים לעזר, כי פירמידה שם הפוכה. אין שם עתיד, אבל זה עוד נושא לעצמם, שנדבר עליו בהמשך כאן, כן? טוב, קצת גלשנו, בואו נקרא עוד פעם, כאן תפגוש הראשונה מעמד הזקנה, הכוח המכני, נשאר עוד, זה מה שקורה, יש עדיין מכניזים, אני ארציע, בשד החיים מלך, עכשיו מה קורה? לפני הפסקה האחרונה, בעבוד העלייה הרוחנית את הריקה, סיכום, אין אידיאל ברור מוחלט שמנווט את התרבות, אז המסגרת החברתית מתפרקת, יבד ממילא הכלל לצביונו, אין לו צביון, אין לו מגמה. אני כבר אמרתי את זה מקודם, את צורכי היחידות ובתיו הפרטיות, עומדות במרכז, איסורו יותר מהערך ההרמוניה השלם, ההתאמה, ההרמוניה, וגבולם, המגבלות המתפשטות של הצלט, לכל גבול, לכל ערך פרטי יש גבול, ילך, אנחנו מתרחב, אין הגבלה, האינדיבידואליזם טוטל, חסר כל משמעות ערכית. עד כדי שרירות לב, עתימות, וייאוש ובחילה בחיים ובמציאות. ייאוש בחיים, הכוונה היא במסגרת הקברתית. ולכן תהפוכות בכל הסדר הרעיונים, כונית אידיאולוגיות חדשות, טוב, פסוק צריך להבין המוביל את זה, ועד מסקנה, סליחה, מסקנה תוצאה, הידיעה הלאומית הכללית, תשפיל שבט, מושפלת, יושב בצורה מושפלת, חוסן הלאומי, מה שנקרא היום, הערכי החברה התרבותיים, מסדקים לגמרי, ולא תוכל לחיות בכל חוסנה החוסן, זה למה הקצבה מרומה, מרומים, לא מרומה, מרומה, קשה לו, כלומר, הצבא המרום, הידיעה האלוקית שמלמעלה, כושלת, איננה מתחברת בנו, ולכן, כיסא ממלכתה, סדר חברתי מתערר, הנה פסוק. ואז מה קורה? נו, אז נגיד שולם עליכם, המדינה יורדת מדינימת ההיסטוריה, עדיין לא. יש עוד שלב. חברה הלאומית שבאה ממשור צר הזה, וזה אגב מאוד מסכים, מזכיר את הפוסט-מודרניזם, מה שהרב כותב כאן, הרב כתב את זה בזמנו כשאף אחד לא עלה בדעתו שנגיע לשלב הזה, חברה הלאומית שבאה במישור צר זה, שנדמה לה, כן, סליחה, כלומר היא מגיעה למציאות כפרנית, והיא נדמה לה, משלה את עצמה, שכדי לחיה, כי היא מוכרחת לנזר ממקור של צמיחת חיה, שכדי לפתח חברה צריך להתנתק מכל הקשר לאלוקות ולמוחלט, כל האידיאל הוא אידיאל אנושי, תחל החוץ שתמחווה בזמן קרוב, אין מטרה, יש רקנות, רקנות מוסרית, הכל מעיקר הנפש, אין למה לשאוף, ואין חזון, כי כל החברה הופכת את משהו חונק. נו, אז מה נגיד? יש עדיין עוד דבר, החומריות תמצא לאז, תמצא לא תמצא, תמצא לאז החברה נחלק תחת מסע החיים, החוסר המטרה, הטעם והתוכן, מנסים להשלוט אותה, חברה מנסה להתמודד עם חוסר הטעם על ידי הסתעבות וכל מיני רגושים חומריים. היינו להכיש לרפואות תעלה, כלומר רפואות מועילות, על ידי שיטות שונות, כלומר, כמובן הסתרה בלגינה, נסביר, שיטות של מאומה מסודות הבסיסים רואים של רכוש כלה וכללי קלקול נמוכים, חסרי הון ועוד, גירויים חומריים של תאוות חיים, יסים הולכים מתנבלים שהם במנחת וחמדת לב טהור. נהנתנות ויצריות עיין רומי בימי האחרונים, יכול לשתוק ממחר תמות. התקופה הנהליסטית ביוון, גם כן זה דוגמה קלאסית, יוון עברה שלוש תקופות צריך לזכור. ושומרים שזה נכנס טוב בגרפיקה של האותיות, זה פס קטן, רב ארוך יותר ונון ארוך יותר, נוספית. שלוש תקופות זה התקופה הראשונה והתקופה המיתולוגית, האלילית, כן, שצריך להתעסק עם זה. ההומורוס ואחרים, התקופה השנייה זה התקופה אנטיגונה, יותר ידוע, התקופה השנייה זה התקופה הפילוסופית, התקופה השלישית זה הניאליזם, הנהנתנית, השלב הבא. שאז פיתחו הרבה ספורט ונתנו לאנשים רושם של, כאילו, האידיאל השלם זה, זה תרבות הגוף בלבד. עכשיו צריך להבין איך הגענו, איך הגמדיו לזה שם. אז אגב, פיתחו גם את המושג של הרבה אנשים רק עם המושג יהודי אותנטי, וזה לא נפש בריאה וגוף בריא, כן? הרב יוצא מאוד קשה בכמה קונדה פסקאות נגד המושג הזה. למרות שלנו זה נראה כאילו אבן יסוד במשנת הרב, ומושג רומאי, הרב כותב את זה, למרות שאף פעם לא אמרתי למה כל זה רומאי ולא יווני, שיהיה. ניסיתי להבין פעם, הרב כותב, המשפט הרומאי, כך הוא כותב. אבל בכל זאת, פירושו של דבר, האדם חי באשליות שיש ערך לקיום שלו, בכך שהוא מפתח אידיאליזם של הנאה, של גירויים, של חומריות, מה שנקרא היום ה... לא, אני לא משתמש בזה, אחרי משתפסו בזה שיטת הקניונים. זאת אומרת, אדם הולך לקנות לא כי חסר לו, אלא כי הוא מבלה שם. הקנייה הפכה להיות בילוי, זה לא פונקציה, זה לא תועלת. מה עושים הערב? הולכים לקניון, לא תמיד מתכוונים לעשות סנפים, כי הם מתכוונים סנפים כלכלי אולי, אבל לראות חנויות. אתה אומר, כן, מה יש לראות בחנויות? טוב, זה לא שיחת מוסר של ערבים תיקור, אתם לא הכתובת, אבל בכל אופן, זו תופעה שפעם לא הייתה. ורב כותב זה מאי, זה חלק מההתמוטטות של התרבות האירופאית, זה משם בא. כלומר, ישנם אשליות שמה שהרב קודם חיי כלכלה נמוכים וכו' וכו'. לא. לא, אבל זה קרס. קרס, יוון קרסה. זה רק חדש. הקניון הראשון היה בארץ, ותיקים. אנשים זה בגיל של, לא שלי, אלא של ההורים שלכם, מי שיש לו חובה מגדול כמו מההורים צעירים, שאומרים להם שנוסעים לקניון, זה ברמת גן, פעם פתחו ברמת גן, קניון זה נראה כמו מגדל אייפל, דבר חדש בעל המדינה. עד היום זה, קניון זה ברמת גן, כן, היום בכל רחוב יש, כן? וכל מי שפותח מקולת הוא קורא איזה קניון, אבל זה, אגב, קניון בעברית, אוף, לא קניון, כן? גם טעות, אבל בכל אופן, קניון, כן? זה לא אותה מילה, כן, אבל זה לא היה פעם. זה לא אחר מחלטים. אגב, זה גם משפיע על בבא בתרא, לא בבא בתרא, זה סוגיה בפרק שני של תחרות עסקית. סוגיה בבא בתרא, התחרות עסקית, לא יפתח אדם חנות במבוי, בלי על הלכה, שאם אתה פותח חנות נעליים בשכונה ליד חנות נעליים אחרת, אתה פוגע בו. היום הכלכלה אומרת הפוך. אם יש 10 חנויות נעליים, אז כולם מתפרנסים. כי יהודי הולך ברחוב, רואה שכל כך הרבה חנויות נעליים, אומר לעצמו, בדיוק כזה יהודיות, בסדר? אומר לעצמו, מה, אני טיפש, כולם קונים נעליים חוץ ממני? אז קונים עוד. שאף אחד לא ברור מה עושים עם זה, כן? ואוכלים שווארמה לא כי רעבים אלא כי אם כולם אוכלים שווארמה, למדנו, אנחנו תמידי הרב רוצה לא לפרוש מהציבור, אנחנו אוכל שווארמה, כן? תקעו כמה אנשים משקיעים באוכל, וכן, מה שקרה מי במים, מי באש, מי עשה על האש, אבל יגזר דינו בראש השנה, שכל פעם כשלא יודעים מה לעשות אוכלים, אז זה גם תרבות. אני לא בא לתקוף את זה, כן, אבל זה גם סוג של תרבות. זה לא... זה בא לפצות. זה מה שהרב כותב כאן. אבל הרב כותב, רק נגמור, זה מישהו הצביע שני אחד לגמות הפסקה בעמוד כבדה הלד, כל אלה יחגרו שירית כוחם לפרנס את הלב ואת המוח, זה השלה הקיומית. נקרא את זה מה?
תמוח.
מה? גם תמוח. כי עושים אידיאלוגיה שלנו. מישהו שם, יש... יש אידיאלוגיה, כן, משותים שעשות עולם, זה לא בדיוק ככה. הלווה שאתה צודק. תקרא, מי שקצת סקרן, ידיע קר, לא יודע כמה הכירו אותו, למשל, ידיע רשמיים, בעל תשובה, דניאל שליט, מי ששמע את השם הזה, יש לו ספרים שלמים על זה, כן, התרבות המודרנית, היה פעם שבת של שנים.
יש אידיאולוגיה, אני מקבל,
אני מקבל, אבל זה כרוך בזה, זה כרוך בזה. כרוך בזה, עד כדי כך, שהיה פעם שבת שהרב צוקרמן הזמין כמה... הרבנים ואני ביניהם, עיון בתרבות המודרנית, הרצוק המאוד ככה. אני רוצה לראות את העניין הזה לפני שנים, שעוד לא דיברו על זה הרבה. כמה שנים זה היה, אבל 25 שנה להערכתי. הוא הזמין אז אותו, דניאל שליט, שאני מכיר אותו אישית, היום לא מעט שיחות, הוא יושב בדימונה, מרצה באוניברסיטת תל אביב, אדם מיוחד במינו. בכל אופן, לתת שיחה, ואם הרב צוקרמן מזמין מישהו לתת שיחה שלא למד במרכז הרב אצלו, אז כנראה צריך להיות באמת מאוד, מאוד מיוחד, כן? הוא כתב על זה הרבה עניין. הוא קורא לזה בימינו, תרבות הקניונים, יש לו על זה הרבה. מי שבשעות הפנאי, תשעה בער, או בשעה 29, קצת יעיין בזה. בואו רק נגמור, שנייה, הכל ילך גירו שירית כוחם פרנס את הלב ואת המוח, וחזר החיים של היחידים. ומנסים ככה להקים מן השוברים איזה מוסד טכני גם לחברה ואין משום. כן, הכל הופך להיות טכני, מסגרת מלאכותית של תרבות קולקטיבית, תרבות הקולקטיבית. וזה, תרצו, הוא גם מביא את זה שם, התרבות המותגים, מכירים את העניין הזה. אבל עכשיו, כותב הרב, טוב, זה בסדר, זה אחיה, כן. נאום הלא תסנה בעמלה, ניסיון להחיות תרבות גוססת שמנותקת מקשר לידיעה אלוקית על ידי תרבות חומרית, או שסך חומרית שום דבר לא תווה, זה כמו להחיות גוסס. המוות השחור, דומן וקר, לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים להיות חיים מפקים ועומדים. הידיעה אלוקית רק יכולה להחיות אותה רק כשהמרחיבה מעלה את הערכים שלה לצד המצלי. אם לא הפסוק בחבקוק, שרב לומד את זה על זה, הוא יורד, הוא תפוזר וכו' וכו'. כל זה נכון, וכך אומות עולם עולות ויורדות. חוץ מאיתנו שאנחנו אומה נצחית, פסקה ב'. טוב, אז זהו, זה נראה בעזרת השם. כי מי רצה לשאול וחתכתי אותו? כן.
המשאב שיהיה לנו יבן זה היה גאומה אחת שקרתה.
כן.
מה קורה היום שזה יצאה עולמית? זאת אומרת, תמוד על הסתקות?
לא, באירופה, צפון אירופה קורסת. כלכלית.
גם בארצות הברית?
ארצות הברית לא. אנחנו אומרים, ארצות הברית, תשמעו. אומר דבר מוזר. כשם שזה לא מקרי שמהודו ומזרחה לא היה להם קשר לעולם התרבותי היהודי, זה לא מקרי שאת ארצות הברית גילו רק לפני 500 שנה. והתרבות שם היא שונה לגמרי, התרבות האירופאית היא לא התרבות האמריקאית, שונה לגמרי בכל מפסוק עולם. כבר כביכול לא הגיע הזמן של היבשת הזאת להיגלות עד ש... בוא נאמר זה בצורה כזו, נאמר שני בכוזרי, שזה משהו בא להסביר שם באסטרונומיה, ניקח בחתכים לא מדויקים, כמו שהיום מחולק לארבעה חלקים, זריחה, חצות, בלילה, שקיעה, חצות, חצות, זריחה, זריחה, חצות, חצות, שקיעה. השנה מחולקת לארבעה חלקים מקבילים, רוצה לומר את זה, עונות השנה, וגם כדור הארץ מחולק לארבע קבוצות של 60 מעלות. וכאן השונה הגדול, ובעצם הנצרות, היהדות והאסלאם, האלילות, ובאמצע שתחמת שאתה רצות עובד. הוא קצת מזכיר את החורף. וזה לא מסתיקה מה שאני אומר, כי אם אנחנו שואלים אם זה במקרה שגילו את אמריקה רק מתי שגילו אותה, זה גם במקרה הצעה באותה שנה שנום הקרב בעולם, גירוש ספרד, זה פלא עצום העניין הזה, כן. ממש, יהודים שינו, גירוש ספרד זה תופעה משמעותית גם כלפינו, מבחינת המשמעות של המעבר מראשונים לאחרונים את אמריקה. כן. משמעות מאוד, מאוד עמוקה יש להם, וזה לא רק שלב טכני בזה ש... כי היו הרבה גירושים. יהדות אנגליה גירשו כולם, לא יודע מי שיודע מזה, ולא רק אם הרגו את כולם, הרגו 90%, 10%, ועד המאה ה-18 אסורה ודים עבור באנגליה, מהמאה ה-13, 17. היו שם קהילה יהודית גדולה. כן, יש תוספות חכמי אנגליה. זה בספרייה. אחד מבעלי התוספות חי באנגליה, כן. תוספות חכמי אנגליה, כך זה נקרא. שם בהקדמה זיהוי מי הוא היה, כן? הייתה שם קהילה ענקית, יש בעליון, אפשר, אני לא יודע איפה זה, לפי מה שקראתי, כן? נמצא לשמחתי אני בארץ, אבל אפילו אנדרטה הגדולה שמספרת את הסיפור של הקהילה, יש איזו קהילה המפוארת שהייתה שם. זה היה פחות או יותר עד המאה ה-13, אבל אנחנו לא יודעים מזה, גירוש ספרד נחקק בתודעה, כי זה לא מקרי, הייתה לזה משמעות לדורות. גזרו אז, עובדה, לא להיכנס לספרד, והרצות אחרות שגירשו יהודים לא גזרו. אנחנו לא מכירים את זה. אגב, גם הגירוש ספרד, לא בטוח איפה זה כתוב, אבל זה מסורת, כן, שגזרו על זה יהודים לעבור בספרד. באמת, שנים לא גרו יהודים בספרד, וכל העולם כן חוצו בספרד. דבר מאוד מעניין גם כן. למה דווקא ספרד? אני חוזר לארצות הברית, זה לא מכיר שאז באמת גילו את יבשת אמריקה, וזה, בוא נשאר בצער כיון מה קורה באמריקה. בסדר, נגיע בהמשך, יוצאת רמזים לעניין הזה. טוב, בוא נעצר כאן, ו... יש כמה שיחות שירות מה זה. טוב, ובעזרת השם, שנה הבאה. אגב, בלונדון גם, לפי מה שקראתי שם, באנגליה, תלכון, הגירוש